אנשים במקצועות הטיפול מוזמנים להירשם לתוכנית התלת שנתית לחשיבה התפתחותית פסיכואנליטית על עבודה עם ילדים ונוער ממרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל. זאת הזדמנות טובה ללמוד מאנשי המקצוע הטובים בישראל. נרשמים עכשיו. הלינק בתיאור הפרק. בואי נדבר על זה. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום נעמי.
היום אני רוצה לכבוד הקיץ, אני רוצה לדבר על נושא קצת מוזר. קרם הגנה. מי צריך את הדבר הזה? חומר שאני לא מחבבת במיוחד.
כן, אני חושב שרוב הילדים לא שמחים לשים קרם הגנה. אבל כמו שאמרת, עכשיו מתחיל הקיץ, וקרם הגנה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשאני הייתי ילד, וכשרבים מההורים של הילדות והילדים, הנערות והנערים שמקשיבים לנו עכשיו והיו ילדים, לא באמת הבנו עד כמה חשוב קרם הגנה. עכשיו אנחנו מבינים, ולכן אנחנו מוכרים אתכם. אז אני חושב שזה מקום נהדר להתחיל בו.
מה תפקידו של קרם ההגנה? מה הוא עושה?
ממה הוא מגן? נכון?
אני חושבת מפני השמש ומפני קרינה אולטרה סגולה.
זהו, אז בואי נדבר על זה. הוא מגן עלינו מפני השמש, אבל זה לא שאור השמש הוא רע, להפך. יש לנו הרבה סיבות טובות לחשוב שזה טוב להיות באור, זה טוב לנפש, זה טוב לנו באופן כללי להיות באור, להסתובב בחוץ. הבעיה מתחילה מחלק מסוים מהספקטרום של האור, אני תכף אסביר מה זה, שאותו אנחנו אפילו לא רואים. בעצם הוא נמצא מעבר לסגול, לגלים קצרים יותר מאשר
אור.
כשמסתכלים, אני אסביר רגע את כל העניין הזה עם הספקטרום. כשמסתכלים על קשת בענן, אז
יפה מאוד.
נכון? יפה, ורואים שיש בה מדרג של צבעים, נכון?
אדום, כתום, צהוב,
ירוק, נכון? תכלת, כחול, סגול, ואז נעלם. עכשיו, מעבר לאדום מצד אחד, ומעבר לסגול מצד שני, יש עוד קרינה של אור, כן? שאנחנו לא יכולים לראות אותה בעיניים שלנו, אבל הגלים, הם גלים מאוד דומים, רק התדירות שלהם היא שונה. גלים אינפרה אדומים, אלה גלים שאנחנו חווים אותם בתור חום. הם עושים לנו חום. את הגלים האולטרה סגולים, אלה שנמצאים שהאורך הגל שלהם יותר קצר מאשר של הצבע הסגול, אנחנו לא מרגישים בכלל בעצם. זאת אומרת, לגוף האדם אין דרך לחוש את הקרינה הזאת.
אבא, קוראים להם אולטרה סגול ואדום בגלל הראשון והאחרון בקשת?
כן, כאילו לפני ואחרי, כן, אינפרה אדום זה לפני האדום, ואולטרה סגול זה אחרי הסגול.
אז אלה שני סוגים אחרים של קרינות, ולפי מה שהבנתי, הקרינת אור אולטרה סגול היא גם מסוכנת, אבל היא מגיעה ברמה יותר נמוכה, מאשר האור אינפרה אדום.
כן, בואי נדבר עליה באמת. אז הדבר הראשון שחשוב להבין עליה, זה שאין לנו שום דרך לחוש בה. ולכן אנחנו, להבדיל מנגיד קרינה אינפרה אדומה, שזה חום, בעצם אנחנו יכולים להרגיש את זה, כן? יש לנו על האור קולטנים שיכולים להרגיש חום.
נכון.
קרינת חום.
וזה גם עוזר לנו להתגונן מכל מיני מצבים, לדוגמה אני נוגעת במחוות חמה.
נכון. את האולטרה סגול אנחנו לא יודעים להרגיש. אנחנו יכולים רק להרגיש את התוצאות שלו. והאור, או גלי, אני קורא לזה אור, אבל זה לא באמת מאיר, כן? כי אנחנו לא רואים את זה בעיניים שלנו, העיניים שלנו לא רגישות לזה, פוגע בעור שלנו ומשפיע עליו. וההשפעה הזאת היא לא טובה. זה בעצם מה שעושה את מה שנקרא קביעת שמש או מכת שמש, כשזה מאוד מאוד חזק. ואת זה הרבה אנשים מכירים, כן? כשאתה הולך לחוף הים בהתחלת העונה, ואתה לא שם קרם הגנה, אז אתה, זה אדום, ואחרי זה האור כואב ומתקלף, וכולנו מכירים את זה. עכשיו, חשבנו שזה דבר לא נעים, אבל לא מסוכן של עצמו. אבל בעצם, בעשרות השנים האחרונות התגלה בהדרגה, שקביעות שמש הן לא טובות, כי הן משאירות, זאת, מעבר לזה שהאור אדום ומתקלף ולא נעים ועובר, כן? זה מעלה את הסיכוי לפגיעה בתאי האור.
זאת אומרת פגיעה בתאי האור? איזה סוג של פגיעה?
פגיעה שפוגעת בחומר הגנטי שלהם.
מה?
כן.
אחד, אני לא ידעתי שלתאי אור יש חומר גנטי.
לכל התאים בגוף, חוץ מתאי דם אדומים, כן, הכדוריות הדם האדומות שבדם שלנו, שאיבדו את הגרעין שלהם, לכל התאים בגוף האדם, כמו בגוף של חיות, יש גרעין של התא. ובתוך הגרעין הזה יש בו עוד דברים, אבל בעיקר מה שנמצא בו זה החומר הגנטי. וקרינה אולטרה סגולה יכולה לפגוע בחומר הגנטי הזה ולעשות בו שינויים. וזה בעצם הנזק ארוך הטווח של קרינה אולטרה סגולה. אז אם נסכם, קרינה אולטרה סגולה בטווח הקצר עושה לנו כוויות שמש, כן, עושה לנו אור אדום וכואב ומגרד ומתקלף ועובר, אבל לטווח הארוך, וצריך להגיד, רוב הזמן זה לא יקרה, אבל זה מעלה את הסיכוי שזה יקרה.
היא תעשה פגיעה
בדיוק, ואת הפגיעה הזאת רואים רק אחרי הרבה הרבה שנים. וזאת נקודה נורא חשובה, וזאת גם הסיבה שבגללה לקח לנו כל כך בזמן לגלות את זה, וזאת גם הסיבה שנורא קשה לשכנע הילדים, כן? לשים קרם מגנה, כדבר, מה אתם רוצים? הנה, לא שמתי קרם מגנה, או הנה, החברה שלי לא שמה קרם מגנה, ולא קרה לה כלום, וזה נכון, כן? במקרה הכי גרוע, קצת כילוף, קצת כזה, בסדר, לא נורא. אבל הנזק לטווח ארוך הוא משמעותי.
ואיך קרם מגנה אמור לעזור לנו בדיוק להתכונן נגד הנזק הזה? איך הוא פועל?
את יודעת, כל דבר, כמו שאנחנו יודעים, שנגיד היד שלנו, אם אנחנו שמים אותה מול אור השמש, אנחנו נוכל לעצור את קרינת האור הנראית, נכון?
נכון.
משקפי שמש יעצרו את רוב קרינת האור הנראית, נכון? כשאנחנו שמים משקפי שמש, העולם נראה לנו פתאום יותר כהה, בצבעים של חום או ירקרק, כי הזכוכית של משקפי השמש היא לא שקופה, זאת אומרת, היא בולעת או מחזירה חלק מן הקרניים. עכשיו, הקרניים האולטרה סגולות גם כן יכולות להיבלע או לייצר. למשל, אחד הדברים שעוצרים קרינה אולטרה סגולה זה זכוכית. וזאת נקודה נורא חשובה, כי כמעט בלתי אפשרי להשתזף או לקבל מכת שמש מאחורי זכוכית. עכשיו, תראי דבר מעניין. זכוכית ועוד איך מעבירה אור נראה, והיא גם מעבירה קרניים אינפרה אדומות. זאת אומרת, אתה יכול להיות מאחורי זכוכית או מאחורי חלון סגור, ואתה תתחמם, כן? קרינת החום תגיע אליך. וקרינת האור תגיע אליך, אבל הקרינה האולטרה סגולה תיעצר בזכוכית.
למה?
זה פשוט התכונות הפיזיקליות של אורך הגל מצד אחד, והחומר שדרכו הוא עובר. צריך להגיד שכשקרניים, כל קרינה עוברת דרך חלל ריק, כן? הוא לא בולע אותה. ואוויר, הוא בשביל אור נראה, הוא דומה לחלל ריק. הוא בולע, אבל הוא בולע רק קצת. כן? נגיד, כשקרן שמש מגיעה דרך האטמוספירה אלינו, אז היא עברה דרך כמה קילומטר של אוויר עד שהיא מגיעה לך לגוף. אבל הכוח של הקרינה האולטרה סגולה שלה, נגיד, וגם האור הנראה, כן, מגיעים יחד איתה. עכשיו, אם את שמה שם זכוכית פשוטה, כן, את עוצרת כמעט את כל הקרניים האולטרה סגולות. אם את שמה שם זכוכית של משקפי שמש, את עוצרת גם את רוב האור. למה? כי התכונות הן שונות.
אתה טוען שבתוך קרם ההגנה שלנו יש חתיכות מרוסקות של זכוכית ו...
לא, לא. אבל אני טוען שישנם חומרים, והחומרים האלה לחומרים שעושים אותם כימאים, או שהם לוקחים חומרים טבעיים שיש להם את התכונה הזאת, שהם או בולעים, זאת אומרת הם סופגים את הקרינה האולטרה סגולה, או מחזירים אותה. כן? לא עם זכוכית. זה לא זכוכית, כן? אבל אלה חומרים שזאת התכונה שלהם. וצריך להגיד שהמקום, בכלל ההמצאה הזאת, היא בת פחות מ-100 שנה. מי שבעצם המציא את הקרם הגנה, זה כימאי אוסטרלי, איש בשם מילטון, בשנת 1932.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול, איך קרם ההגנה הומצא?
מילטון ניסה למצוא משהו שיגן ממכת שמש, מקביעות שמש. צריך להגיד שאוסטרליה נמצאת בחצי הכדור הדרומי, ואוסטרליה, כמו ישראל, נמצאת יחסית קרובה לקו המשווה. זאת אומרת, בצפון אירופה, נגיד בצפון ארצות הברית, יש קרינת שמש פחות חזקה. אבל אוסטרליה, כמו ישראל, נמצאת יותר קרוב לקו המשווה, יש הרבה ימים בלי עננים, עם הרבה שמש, ולכן היו שכיחות שם, הכביעות שמש והמכות שמש, ומילטון חיפש חומר שאנשים יוכלו למרוח על הגוף שלהם, שיגן עליהם.
כן. הוא היה יכול לעשות את החומר הזה טיפה פחות מגיל.
את יודעת, הכל שאלה למה את משווה. מה שהיה לפני שהיו את הקרמיה, את הקרם הגנה של עכשיו, זה דברים שנראו כמו משחה לבנה, כן? זה חומרים, טיטניום דיוקסיד, חומרים, צינק אוקסיד, חומרים לבנים, זה כמו ממרח כזה ממש לא נעים, כן? וגם עם ריח לא מי יודע מה. אז צריך להגיד שחומרי הגנה שיש לנו הם עוד יחסית טובים.
יש גם בכל מיני ניחוחות, אבטיח, תות, מלון.
נכון, נכון, נכון. שאתי, זה כאב ראש גדול לשים אותם, כן? כל פעם למרוח ולמרוח ולמרוח.
למה ממש שווה? איך זה משתנה?
אז זהו, אז בוא נגיד פה עוד דבר, וזה שנוסף לזה שזה תרחה למרוח קרם הגנה, יש תרבות של שיזוף. אוקיי? זה ששיזוף זה בריא. עכשיו, לזה יש הרבה מאוד סיבות. לאמונה של אנשים שלהיות שזופים זה להיות בריאים. שחלק מזה זה שורשים היסטוריים, כן? שאנשים, את זוכרת שכבר אמרתי, שלהיות בחוץ ולהסתובב בחוץ בשמש זה דבר טוב. כן?
זה מועיל.
כן. ואני חושב שחלק מזה זה גם מה שקרה לציונות. הדימוי של יהודים בגולה, כן? זה היה כאלה שיושבים בבית מדרש, ולומדים, ולא משתזפים, וחיברים כאלה, בדיוק אחד שלא רואה הרבה שמש. ולעומתם היה חלוץ שבא לארץ ישראל, והוא עובד בחוץ, בשדה, והוא משזוף, והוא בריא, והוא יפה.
כן, הוא כזה, יש כל מיני קריקטורות של חלוצים וכזה, ואיך שאני מדמיינת בראש, חלוץ או חלוצה, זה איש או אישה לבושים במדי חקי קצרים, עם סנדלים, ו... אם מדובר בישה, יש לה צמות שחורות ארוכות, שתי צמות, ואם זה בן, יש לו מין בלורית כזאת באמצע, וכובע טמבל, ככה אני מדמיין חלוץ, והם מאוד שזופים.
והם שזופים, כן, נכון. והאמת היא שיש גם תועלת בשיזוף. השיזוף, כשהוא נעשה בצורה מבוקרת, עוזר לנו לייצר ויטמין D, שזה חומר שהגוף צריך אותו, ובעצם יכול לייצר אותו בעצמו.
אז לכן זה בריא להסתובב בשמן? בשמש?
לא רק. זאת אחת הסיבות שזה בריא להסתובב בשמש. ודבר שני זה שזה בריא לנפש, כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, אנחנו יודעים למשל שבארצות הצפון, בחורף, יש תופעה שנקראת דיכאון חורף. כי אנשים שלא מקבלים מספיק אור חזק, הם יותר רגישים לעגמומיות כזאת ולצער כזה. ולכן, דרך אגב, כמעט בכל התרבויות שבהם יש חורף ארוך, יש איזשהו חג בחורף, שמה שמאפיין אותו זה האור.
שיעזור לשמור על מורל.
וכן, למשל כמו חג המולד אצל הנוצרים באמצע החורף, כן? פתאום חג עם אורות וכו'.
אבל אבא, לפעמים החום והאור, אם מסתובבים הרבה יותר מדי בשמש, יכול להיות ממש מבאס. השמש בישראל לדוגמה, ואני בטוחה שבעוד ארצות כאלה שחם בהן, אחרי כמה דקות בחום, מתחילים להזיע בטירוף, בשפה בדעית להיתך, להינתך.
כן, ואת יודעת, ופה קרם הגנה לא עוזר בכלל. זאת אומרת, את יודעת שלא יהיה לך, אם את שמה קרם הגנה, לא יהיה לך פחות חם. זאת נקודה שנורא חשוב לי להדגיש. הקרינה שקרם הגנה מגן מפניה, היא קרינה שאנחנו לא יכולים להרגיש אותה בכלל. כן? זאת אומרת, הוא לא מגן עלינו מפני חום, והוא לא מגן עלינו מפני כל דבר שאנחנו יכולים להרגיש אותו, אבל הוא מגן עלינו מפני משהו נורא, נורא, נורא חשוב.
לפני מה?
כי את זוכרת שאמרתי שהקרינה האולטרה סגולה, פוגעת בחומר הגנטי שנמצא בתוך תאים, זאת נקודה נורא חשובה. האור שלנו זאת רקמה שכל הזמן מתחדשת.
נכון. נכון. אם לדוגמה אני נפצעת, יש לי פצע ובפצע יש גלד, ואחרי זה הפצע נעלם, זה בגלל שהאור מתחדש. נכון. האור שעליו יש את הגלד, מתחלף באור בריא וחדש.
נכון לגמרי. וזה קורה בצורה מועצת. כשיש לנו פצע, אז באמת תאי האור תאים באזור שנקרא אפידרמיס, שזה השכבה הכי חיצונית של האור, הם מתחילים להתחלק, כן, מה שאת מחזיקה כשאת תופסת, כן, מה שאת מחזיקה, זה אפידרמיס. כן, כן, כן. אז בשכבה הכי הכי חיצונית יש תאים מתים, זה תאים שכבר לא חיים, אבל מתחת להם יש תאים שחיים ומתחלקים, והם בעצם מגינים, זה הלבוש החיצוני, אם תרצי, של הגוף שלנו, כן? זה הכיסוי החיצוני של הגוף שלנו, וזה כל הזמן התחדש. אנחנו לא כמו נחשים או חרקים שמשילים את עצמם את כל האור, אבל אנחנו אשכרה באמת כן משילים, כן? כל הזמן האור שלנו, בלי שאנחנו נרגיש, מתקלף ונושר, ואור חדש צומח במקומו, וזה דבר טוב, וככה זה.
אבל רגע, אחד, אנחנו עטופים באור שהוא מת, האפידרמיס זה אור מת.
השכבה הכי חיצונית של האפידרמיס אור מת, בלמטה שלו האפידרמיס הוא חי.
אז ברגע שאור חדש עולה לאפידרמיס אז הוא מת?
לא, זה לוקח זמן. הוא נודד כלפי חוץ, זה כל הזמן יש תאים חדשים שנוצרים מלמטה, כן, בשכבה. אני אדבר איתך עכשיו על דברים שעבים פחות ממילימטר ברוב האור.
פחות ממילימטר?
פחות ממילימטר. המקומות היחידים שבהם זה יותר עבה, או כפות הרגליים והידיים שלנו. במקומות שבהם יש הרבה חיכוך ושפשוף, השכבה הזאת של האפידרמיס היא יותר עבה. אצלנו, אצל בני אדם, זה בכפות הידיים ובכפות הרגליים. פעם כשאנשים היו הולכים יחפים, אז היו להם ממש, אם תרצי, סוליות של אור מת עבה, כן? שהגענו להם על הרגליים. עכשיו אנחנו לוקחים נעליים, כן? וזה חוסך לנו את הפציעות וכו'. אבל שם האפידרמיס יותר עבה. כן? אבל מה שחשוב לענייננו זה שכדי שתאים יוכלו להתחלק, הם צריכים לשכפל את החומר הגנטי שלהם, שזה בעצם ההוראות ליצירת כל החלבונים שדרושים לתא כדי לחיות ולהתקיים ולסגשג. והקרינה האולטרה סגולה, הדרך שבה היא פוגעת באור, זה היא פוגעת בחומר הגנטי הזה. עכשיו, לפעמים היא פוגעת בו כל כך קשה, שהאור לא יכול לתפקד יותר, שזה בעצם מה שקורה בקביעת שמש רגילה. ואז אמרנו, זה לא נעים, התאים מתים בבת אחת, זה כואב, זה שורף, זה לא נעים, זה עובר. אבל יש סוג אחר של נזק, וזה כשהפגיעה של הקרינה האולטרה סגולה, לא הורסת את המחרבת את החומר הגנטי לגמרי, אלא עושה בו שינויים קטנים.
איזה שינויים?
השינויים האלה קוראים מוטציות. והדברים האלה מביאים לזה שהמסר בעצם של החומר הגנטי, כן, הדרך שבה הוא מקדד ליצירת חלבונים חדשים, שזה מה שבונה לנו את כל הגוף, משתבש קצת. ופה מתחילה הצרה הגדולה. שבגללה בעצם אנחנו מאוד מאוד רוצים שילדים ומבוגרים ישתמשו בקרם הגנה, וישתמשו בקרם הגנה תמיד כשהם נמצאים בשמש.
והצרה הזאת נקראת סרטן.
זה נכון. ופה צריך להבין מה זה סרטן. סרטן זה מצב שבו תאים של הגוף מתחילים להתחלק בצורה לא מבוקרת.
כן, אני חושבת ש... אז המוח קשור לזה, המוח נותן פקודות, זה המוח נותן פקודות הם לא מכוונות ולא נכונות,
לא,
או שהם עושים את זה מעצמו בלי פקודה.
לא צריך מוח בשביל זה. כל יצור שיש לו יותר, שבנוי מיותר מתא אחד, צריך איזשהו מנגנון שירסן את ההתחלקות של התאים. אני אסביר. אם תקחי יצורים חד-תאיים, כן, כמו חיידק, או אמבה, או סנדלית. זאת אומרת, יצור
שכל כולו... אבל הם שכל לא מתחלקים כולו... כל הזמן?
זהו, אז עם זה התחלתי. שהיצורים שהם בנויים מתא אחד, לא צריכים שום מנגנון שיעצור את ההתחלקות שלהם. כל זמן שיש להם חומרי מזון מספיקים, במקום שבו הם נמצאים, הם מתחלקו עוד ועוד ועוד ועוד, וזה עושה רק טוב. אוקיי? ברגע שאת עוברת מיצור חד-תאי ליצור רב-תאי, ליצור שיש בו יותר מתא אחד, אז את כבר מתחילה להגיע לעניין של חלוקה מתואמת. זאת אומרת, התאים חייבים להתחלק בצורה מתואמת, ואי אפשר שקבוצה אחת של תאים תתחלק בצורה לא מבוקרת, כי אז כל הצורה של היצור החי הזה תשתנה. למשל, תארי לעצמך שתאי האור שלנו היו מתחלקים בצורה לא מבוקרת, כולנו מקבלים אור של פיל. כן?
היינו נחמד,
נחמד, לא נחמד. או היינו יכולים, נגיד, לקבל רקמת ריאה שמתחלקת כל הזמן. ולכן, וכולי, כדי שגוף יוכל לתפקד בצורה טובה, צריכה להיות בקרה מאוד מאוד מדויקת על החלוקה של התאים. וזה לא בהכרח נעשה על ידי המוח. יש מנגנונים שנמצאים בתוך הרקמות עצמם, יש מנגנונים שעוברים בזרם הדם, אבל הנקודה החשובה היא שכל יצור רב תאי, יש לו מנגנונים מאוד משוכללים בתוך התאים עצמם, שיוצרים בקרה על החלוקה שלהם. לדוגמה, כן? אחד הדברים שקורים בפציעה, זה כמו שאת אמרת, בגלל חומרים שמופרשים מהדם בזמן שיש פציעה, החומרים שנמצאים בתוך גלד, מפעילים שרשרת של תגובות שגורמת להתחלקות יותר מואצת של תאי עור, כדי שהם יוכלו ליצור את הצלקת ולסגור את הפגם שנוצר בעור.
לפי מה שאני יודעת, שיתושים עוקטים אותנו, הם מפרישים בקיצות שלהם חומרים שמונעים היווצרות גלד, ולכן זה...
כן, שמונעים קרישה של הדם, והחומרים האלה גורמים ל...
גירות ולהיחסה.
מפני שהגוף מזהה אותם בתור חומרים זרים ותוקף אותם. Okay? אבל עכשיו אני חוזר, זה אולי מקום טוב לחזור בו לשאלה של מה זה בעצם סרטן, ומה עושים, מה עושות הקרניים האולטרסגולות. אז לפעמים נוצרים שינויים קטנים בחומר הגנטי. והשינויים האלה יכולים לא להתבטא הרבה הרבה מאוד זמן. ואנחנו יודעים שלרוב, אם יש רק שינוי אחד כזה, כן, בחומר הגנטי, זה רק מסר שאחראי ליצירת חומצת אמינו אחת, שזה מרכיב, אחד מרכיב של חלבון, אחד משתנה, בעצם אין לזה משמעות. אבל אם לאורך השנים נוצרות כמה מוטציות או כמה פגיעות כאלה, התוצאה הסופית יכולה להיות שהתא הזה משתחרר מבקרת החלוקה. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. התוצאה הסופית של סדרה של פגיעות כאלה בחומר הגנטי, זה שהתא מאבד את היכולת שלו להיות מבוקר. ואז הוא מתחיל להתנהג בעצם כמו חיידק. זה כל זמן שיש לו חומרי מזון, הוא יתחלק, כאילו אין לו אלוהים. ואז הוא יתחלק יותר מדי. עכשיו, הנה הנקודה החשובה. הגוף מאוד מאוד טוב בלזהות דברים זרים. זאת אומרת, כמו שאת אמרת, אנחנו יודעים את זה, כי אפילו הקיצה, חומר קטן שמזריק לנו יתוש, כן, מספיק כדי ליצור תגובה חיסונית. אבל מה שקורה במצבים שבהם תא מתחיל להתחלק בצורה לא מובקרת, זה לגוף מאוד מאוד קשה לזהות אותו בתור זר. זה בעצם תאים שלנו, כן, וממשיכים להתנהג כמו תאים שלנו, חוץ מזה שהם מתחלקים בלי בקרה. כשהדבר הזה יוצא משליטה, מה שנוצר לנו זה מה שקוראים לו גידול. וגידולים יש משני סוגים, כן? גידול שפיר, זאת אומרת, זה גידול שהחלוקה שלו היא לא נוראה, ושהוא בסך הכל יכול ליצור לחץ ולפעמים סיבוכים מקומיים, אבל הוא לא מסכן חיים, או מצב שבו אתה משתחרר לגמרי כל הבקרות שלו, ואז הוא מתחלק, והוא גם שולח שלוחות ותאים שיכולים לזרום בזרם הדם, ובכל מקום שבו הם ישקעו, הם יתחילו להתחלק ולהתחלק ולהתחלק. לזה אנחנו קוראים
גידול
סרטן.
גידול ממאיר.
כן, גידול ממאיר או סרטן. ולמה קוראים לזה סרטן? כי כשהקדמונים הסתכלו על הדברים האלה, הם ראו שיש גידולים שהם פחות או יותר עגולים ועטופים, אלה היו הגידולים השפירים, אבל יש גם גידולים שכשאתה מסתכל בתוך הרקמה, אתה רואה שזה שולח שלוחות כמו אצבעות ארוכות, והם דימו את זה לצוותות של סרטן, בתוך הרקמה הבריאה.
אבל איך הקדמונים יכלו לראות את זה?
בעין, בעין.
היה אפשר מסתכל... לראות את זה בעין?
כן. כן.
זה הגיע לרמות שאפשר לראות,
כן,
את זה בעין?
כן, זה גדל. בדיוק כמו שאמרתי, זה גדל וגדל וגדל, ואם לא מוציאים את זה, אם לא חותכים את זה, זה ימשיך לגדול. עכשיו, הבעיה האיומה בסרטן, וזאת הסיבה שסרטנים במחלות קטלניות, זה שקשה מאוד להיפטר מהתאים האלה. זה ברגע שתא למד את הטריק הזה במרכאות, כן? שהוא ברח מבקרת ההתחלקות שלו, והוא מתחיל להתחלק בצורה לא מבוקרת, לגוף מאוד מאוד קשה להיפטר ממנו, וגידולים סרטניים, בגלל שמספיק אפילו שישארו בגוף קצת תאים קטנים מהסוג הזה, גם אחרי שנגיד, אם היה לך גידול וקראת, הלכת לניתוח והמנתח, הסיר את הגידול, מספיק שיש חלקיקים קטנים, כן, שיכולים בכלל לא להיות באזור הזה, אלא במקום אחר בזרם הדם, עם הזמן הם יגדלו עוד הפעם ויעשו את הגידול, ובגלל נזק מקומו שהם עושים, בסופו של דבר זה יכול להרוג את הבן אדם. אז סרטנים הם מחלות מאוד מסוכנות. עכשיו, סרטן יש בכל מיני איברים, כן, בגוף שלנו. אבל הסרטנים שקרם הגנה מונע אותם, זה סרטני אור, ואור עם עין. וזה הדבר שאנחנו גילינו אותו בעשרות השנים האחרונות, שאנשים שקיבלו כוויות שמש הרבה, שהיו להם כאלה אירועים של אור אדום כואב ומתקלף, כן? העלו את הסיכוי שלהם לסרטן. עכשיו, ישנם שני סוגים. מה שעושה לנו את הכוויות שמש ואת האור המתקלף והכואב, זה קרניים אולטרה סגולות מסוג B. וכשמילטון ייצר בפעם הראשונה את קרם ההגנה שלו ב-1932 באוסטרליה, זה מה שהוא בעצם רצה למנוע. אבל אנחנו יודעים שגם כשמונעים את הדבר הזה, יש עוד קרניים, אולטרה סגולות מסוג A, שלא עושות לנו את הפגיעה הזאת, אבל הן חודרות והן כן עושות את הנזק לתאים. זאת אומרת, למרות שבן אדם לא מקבל קביעת שמש כואבת, הנזק לתאים כן נגרם, ולכן היום ההמלצה היא שקרם הגנה יהיה טוב גם נגד UVA וגם נגד UVB, נגד שני הסוגים האלה של קרניים אולטרה סגולות, כדי שהוא ימנע לא רק את הפגיעה החריפה של קביעות שמש, אלא גם את מה שקורה כשאין פגיעה חריפה, אבל יש נזק לחומר הגנטי בתוך תאי האור. וזה נורא 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 חשוב. עכשיו, לאנשים שאומרים, סרטן, זה לא קורה, אני מכיר כאלה שלא השתמשו, והם בעצם צודקים. כי חשוב להגיד, רוב האנשים שלא שמים קרם הגנה לא יקבלו סרטן. כן? אבל מיעוט משמעותי מהם כן יקבלו סרטן. כן? זה כמו שכל האנשים שמנשים, מעשנים סיגריות, לא יקבלו סרטן הריאות. כן? אבל זה מאוד מאוד מעלה את הסיכוי. עישון סיגריות מאוד מאוד מעלה את הסיכוי. לסבול מסרטן הריאות. אז אותו דבר עם קרם הגנה. אבל נגיד שמישהו אומר, טוב, אבל לא אכפת לי וזה, אז אנחנו יכולים להגיד שקרם הגנה גם מאוד מאוד מגן על האור מפני נזקים. אנחנו יודעים שהאור החלק והיפה והחום שאנחנו רואים אותו כאידאל יופי, וזה באמת יפה, אני מוכרח להגיד, גם בעיניי זה יפה, כן, אור שזוף ויפה, לטווח הארוך הוא גורם לנזק. וצריך להגיד שפה בישראל אנשים יש להם דרגות שונות של קהות באור, כן? לא כולנו בלונדינים ולא כולנו שחורים, אלא אנחנו איפשהו, אנשים יכולים להיות יותר בהירים ופחות בהירים. אנשים שיש להם אור יותר כהה, בדרך כלל, או לעתים קרובות, מאמינים שהם לא צריכים לשים קרם הגנה, כי יש להם הגנה טבעית מול קרניים אולטרה סגולות. וזה לא נכון.
אני חושבת שזה לא נכון, בגלל שחומרים שהם יותר כהים, סופחים שמש, האם זה תקף גם על האולטרה סגול ועל
לא, לא, זה לא תקף. הקרניים, יש לגוף צבע, כן, שנקרא פיגמנט וקוראים לו מלנין. והחומר הזה בעצם עוצר את הקרניים האולטרה סגולות. ולאנשים שהם יותר כהים, באמת יש יותר מלנין. כן? ולא רק זה, אלא שמלנין נוצר יותר בתגובה לשמש, ולכן לאנשים בהירים יש תופעה שרואים אותה להרבה אנשים, והיא נמשים. מה זה נמשים? זה נקודות באור שבהם התחיל להיווצר יותר מלנין, התאים שיוצרים מלנין מתחילים ליצור יותר מלנין, וזה נהיה בתור קטם קטן כזה.
וזה יכול להתפתח לסרטן, מנמש חמוד לסרטן?
לרוב לא, לעתים רחוקות כן, וזה לוקח המון המון שנים. וזאת עוד סיבה שבגללה אנחנו רוצים לשים קרם הגנה, כדי למנוע את זה. אבל צריך להגיד שקרם הגנה גם מונע את ההזדקנות של האור. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא מונע קמטים, אנחנו יודעים שהוא מונע הופעה של כתמים חומים. זאת אומרת, הוא טוב, קרם הגנה טוב לדברים גם שלא קשורים לסרטן, וקשורים באופן כללי להזדקנות של האור.
ולבריאות האור.
אז בקיצור, אני חושב שאולי זה מקום טוב לסיים בו את הדבר הזה. ילדים קטנים, ילדים גדולים וגם מבוגרים צריכים לא לבכות יותר מדי, ולהבין שהקרם הגנה הזה שאנחנו שמים עכשיו, שהוא דביק ומעצבן
ומסריח
ולא נעים וחלקלק, כן, הוא בעצם מאפשר לנו, כן, להסתובב, להתרוצץ בחוץ בשמש וליהנות מכל הדברים הנהדרים של השמש ולאוויר החם ולים יש להציע לנו, לחום ולהציע לנו ולעשות כיף, כן? אבל צריך לשמור על האור, כן? צריך לשמור על האור גם בשביל הנזק לטווח הקצר וגם בשביל הנזק לטווח הארוך.
תמרחו קרם הגנה, אנשים.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, נעמי. עכשיו יהיה לנו פחות מאבקים, בפעם הבאה שאני אבקש ממך לשים קרם הגנה. ויכול להיות שנגיע אפילו מצב שבו את תשימי את זה בעצמך, בלי שנגיד לך, מה את אומרת?
אני לא מבטיחה כלום.
למה, אז בואי, את יודעת מה, אז בואי נדבר על זה רגע, למה בעצם לא?
אני חושבת שזה גם ההנאה שבהתעקשות על לא למרוח קרם הגנה.
גם כשאת יודעת שזה יעשה לך נזק בעתיד?
טוב, יש את
צריך לחשוב על זה, נכון?
אני אשתמש יותר צריך, בזוהר.
את יודעת מה אני חושב? שברגע שזה מפסיק להיות מאבק כוח, זאת אומרת, את כן תשימי, את לא תשימי, את כן תשימי, את לא תשימי.
זה כיף.
כן, שזה כיף, נכון? מאבקי כוח זה כיף גדול.
זה ממש כיף.
ברגע שזה מפסיק להיות מאבק כוח, והילד מסוגל, הילד המבוגר מסוגל לקבל על זה אחריות בפני עצמו, אז אנחנו עוברים לשלב חדש, כן? אני חושב שזה המקום שממנו גדלים.
עידן הקרם הגנה.
עידן הקרם הגנה. לא יודע, איכשהו אני מסתכל עליך ונראה לי שבפעם הבאה יהיה יותר קל.
מקווה.
טוב. טוב, אז...
להתראות.
להתראות.
הסוף.